泪，所以都收下属于哦，我走法的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וריאי, הדף היומי יום חמישי וו באדר ראשון תשפי דלת, מסכת בבקה, מהדף קוף ה'. השתבח שמו הגדול עד. בסיום השיעור נתייצב מרחק שבועיים ימים מסיום מסכת בבקה מעל קוף י' ת' דפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זו היה אכסניה לכל התורה, נשמע בארצינו מחוץ אליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת תפרי שעין וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי נפתלי בן רבי שלמה אמסטרדם, תלמיד הגאון רב ישראל סלנטר. ובשנת תפריש צדי ה' עלתה נשמתו הגדולה לגזרי מרומים של רבי חנוך צבי בן רבי פנחס הכהן לוין, גאוות בן דין. ובשנת תפשין ב' עלתה נשמתו הגדולה לגזרי מרומים של רבי שמעון בצלל בן רבי מאיר צבי נעימן, השם יקום דמו, בעל פנינים יקרים ועוד. ובשנת תפשין למדווה עלתה נשמתו הגדולה לגזרי מרומים של רבי אברהם אליהו בן רבי מיכאל מוקוטובסקי, כיתוב, בעל ספר התודעה. ובשנת תשנ"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של ראש ישיבת פונבז' הגאון רבי דוד בן רבי שלום פוברסקי, בעל ישועת דוד. ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי רפאל יעקב שמואל בן רבי יצחק אייזיק שיינלזון, בעל שערי ההלכה. ובשנת תשפ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אליהו בן רבי שמואל פויפר, רמור ישראל לצעירים ומשגיח דקריית מלך. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל ולעילוי נשמותיהם הגדולות והצדיקות. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, ולעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל לישועת הפרט וישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור טמא, ולא למותר אסור ולא לאסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש מטוב, כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. כתב המגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד י' פעמים, סחור דבר לעבדך לשיר חלטני, 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 סחור דבר לעבדך לשיר חלטני. להבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום חמישי, כמניין דפינו היומי, פרק קופי. הודו לאדוינו יקירו ושמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוינו, דרשו אדוינו ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו, הוא אדוינו אלינו בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועתו לישחק, והיה עמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען, חבל נחלתכם, ביותם את די מספר כמעט וגרים בה. והיית הלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לאושקם, ויוכח עליהם מלאכים, אל תיגעו במשיחי, ולנבאי אל תראו. והיקרא רעב על הארץ, כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף, עינו, וכבל רגלו ברזל בא נפשו, עד עת בו דברו, אמרת אדוינוי, צרפתו, שלח מלך ויתיראו, משה למים ויפתחהו, שמו אדון לביתו ומושל בכל קניינו לאסור שריו בנפשו וזקיניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם, ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוע עמו להתנקל בעבדיו, שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם. שלח חושך, ויחשיך ולא מרו את דברו, הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם. שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם, אמר ויבוא ערוב קינים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם. ויח גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם, אמר ויבוא הרבה וילק ואין מספר. ויוכל כל עשב בארצם ויוכל פרי אדמתם, ויח כל בחור בארצם ראשית לכל עונם. ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל. שמח מצרים בצייתם כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך ואש להעיר לילה. שאל ויבא סלב ולחם שמיים יסביהם. פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קודשו את אברהם עבדו. ויוציא עמו וססון ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומי מירשו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו, הללויה. מזמור קוף גמו ליום חמישי, מזמור לתודה ריהו לאדוני, כל הארץ יבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה חצרותה ותהילה, עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב, וסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, עוד אותו שלמדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף קד במסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כשמסר הנפקד את הפיקדון לשליח שמינה מפקיד בעידים ונאנס בידו, האם חייב? והתשובה, לרב חיסדא אינו חייב ולרבא חייב. שאלה שנייה, בשליח בעידין האם מועיל כשהנגזל מינה הוא הגזלן? והתשובה, למשנתנו אפילו כשעשהו הגזלן, ולרבי שמעון בן אלעזר רק אם עשהו הנגזל, או שעשהו הגזלן ושלח הנגזל שליח ונטל את שלו מידו. שאלה שלישית, כיצד יש אפשרות למסור את הפיקדון ליד שליח המפקיד ולהיפטר בוודאות? והתשובה, לרבי יוחנן, אם עידים חתומים על הדיוקני שבידו, שאיש של המפקיד משלח בידו ונפטר, ולשמואל רק אם יקנה את החוב באגב קרקע לשליח. שאלה רביעית, האם לשמואל מועיל כשכתב לשליח בשטר שהוא ממנה אותו לשליח ויש עידים על כך? התשובה בתוספות לפירוש הראשון מועיל, וכרב חיסדא ולפירוש השני בתוספות סובר שמואל שגם בזה אינו מועיל. שאלה חמישית, מניין במשלתנו מוכח שחומש חוב גמור הוא, ומה הנפקא מינה בכך? והתשובה, מכך שהוא צריכה לומר המשנה שאם נתן לו את הקרן ולא את החומש אינו צריך להילך אחריו, ונפקא מינה שאף היורשים מחויבים לשלם זאת. והשאלה האחרונה על דף קד הייתה, באיזה אופן אין הבן משלם חומש על גזל אביו? והתשובה, אם לא הודע אף קודם שמת ולא חל עליו חיוב חומש. ואומנם הבן נשבע והודעה, אבל באותה שעה כבר לא היה חפץ הגזול נמצא בעולם. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול, בדף קוף דלת, במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע. וב באדר ראשון תשפ"ד דלת, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף ה'. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קד עמוד ב', טוב שורות, 17 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים נתן לו את הקרן וכולי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה הגמרא עם תשלום חומש שחייבה התורה את הגזלן שנשבע לשקר וחיוב ממון, ואף יורשי הגזלן חייבים לשלמו ככל חובות אביהם, או שהוא חיוב כפרה שחייבה התורה רק את הגזלן עצמו ולא את יורשיו. שנינו במשנה, נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללך אחריו עד למדי כדי לקיים את וישיב את הגזילה. מדייק את הגמרא מהנאמר במשנה שאין הגזלן חייב להוליך את החומש למדי, אלמה מוכח שחיוב תשלום חומש ממונה הוא. ולא כפרה, כיוון שאם חיוב חומש היה כדי לכפר על הגזלן, ואינו חיוב ממון, היה פשוט שהשבת החומש אינה מעכבת את הבאת קורבן האשם. ולא הייתה המשנה צריכה להשמיענו שאינו חייב להוליכו אחריו למדי כדי להביא את השמו. וכיוון שכך יש ללמוד מכאן דין נוסף. אם מית, אם ימות הגזלן קודם ששלם את החומש לנגזל, משלמה ליורשין, ישלמו זאת יורשיו. שאילו הוא חיוב כפרה, אין היורשים חייבים בו, כיוון שאין כפרה למיתים, ולכן אין היורשים מביאים את השם אביהם אל הקרן וחומש. ואף שכל הלוואה בעל פה אינה נגבית מהיורשים, מכל מקום חוב זה הוא מלווה הכתובה בתורה, כלומר חוב שהטילה התורה על האדם, ודינו כחוב הכתוב בשטר שגובה גם מהיורשים, כך אומר הראש. ממשיכה הגמרא להוכיח כן ממשנתנו, ותנה נעמי עוד שנינו במשנתנו, שאם נתן הגזלן לנגזל את הקרן ונשבע לשקר על החומש, הרי דינו כגזלן על החומש ומוסיף חומש אחר על החומש שנשבע עליו, כיוון שהחומש הראשון דינו כקרן. אלמה מוכח מדין זה שחומש הממון הוא חיוב ממון ולא כפרה, כי אם הוא חיוב כפרה ואינו חיוב ממון, לא היה נשבע עליו מתחייב בחומש, הרי אין מתחייבים חומש אלא על כפירת חיוב ממון. מביאה הגמרא ברייתא כדבריה שיורשים משלמים חומש אביהם, ותניא נמי הכי כך גם שנינו בברייתא. הגוזל את חברו ונשבע לו לשקר שלא גזלו ומת הגזלן, הדין הוא שהיורשים של הגזלן משלמים לנגזל קרן וחומש ופטורים מן האשם. הרי שחומש הוא חיוב ממון ולכך אף היורשים חייבים בו. אילו קורבן אשם אינו אלא לכפרה ולכך היורשים פטורים ממנו כיוון שאין כפרה למיתים. בקשה הגמרא סתירה מברייתא אחרת ששנינו בה שיורשים אינם משלמים את חומש אביהם. שואלת הגמרא ויורשים בני שלום אי חומש עדה, והוא נבו. וכי היורשים חייבים לשלם את חיוב החומש של אביהם? ורימיני. ושאל אותך סתירה ממה ששנינו בברייתא לעניין שבועת הפיקדון. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, אשר גזל. מפסוק זה למידים, שעל מה שגזל הוא עצמו עליו לשלם חומש, אבל אינו משלם חומש על גזל אביו. ועדיין אני אומר, יכול הייתי לומר, אם אתה אינו משלם חומש על גזל אביו, בזמן שלא נשבע לשקר, לא הוא הבן, ולא אביו. או שהוא נשבע לשקר ולא אביו, או שאביו נשבע לשקר ולא הוא. אבל באופן שגם הוא וגם אביו נשבעו לשקר, מניין שגם אז אין הבן חייב להוסיף חומש. תלמוד לומר, לכך נאמר לעניין חיוב חומש, והישיב את הגזילה אשר גזל ואת העושק אשר עשק. והוא הבן לא גזל ולא עשק, לכך אין לחייבו בחומש. וקשה מהברייתא הזו על הברייתא הראשונה שהביאה הגמרא לעיל שהגוזל את חברו ונשבע ומת. היורשים משלמים לנגזל קרן וחומש. מתרץ לגמרא אמר רב נחמן לא קשה אין סתירה בין הברייתות, כיוון שניתן ליישב את הסתירה כך. כאן בברייתא הראשונה מדובר באופן שהודעה אב שנשבע לשקר קודם שמת וחל עליו חיוב חומש, וחיוב זה דינו כממון שחייבים בו היורשים. כאן בברייתא השנייה מדובר באופן שלא הודע קודם שמת ולא חל חיוב חומש על הגזלן, ועל זה דרשה הברייתא מהפסוק שאין היורשים משלמים חומש אביהם. והגמרא סבורה כעת שכוונת רב נחמן שאף הבן לא הודע לאחר מיתת אביו שאביו גזל. מקשה הגמרא על תירוצו של רב נחמן. היא לא הודע? אם מדובר באופן שלא הודע האב בגזילה וגם בנו לא הודע בכך, אם כן תשלומי קרן נמי גם כן לא משלם הבן, שהרי מניין לנו כלל שאביו גזל? ואין לומר שמדובר באופן שבאו עדים שאביו גזל, ולכך הוא צריך למעט בנו מחומש, אבל קרן חייב. אי אפשר לומר זאת, כיוון שבאופן כזה שלא הודע, אלא באו עדים, אפילו הגזלן עצמו אינו משלם חומש. כי לא חייבה תורה חומש והאשם, אלא על פי הודעת עצמו, ופשוט שאין היורש חייב חומש על ידי עדים. כך מסביר הרשב"א, ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, ואם תרצה לומר החינמי, זה לא משלם, אכן כוונת הברייתא שאין היורש משלם לא קרן ולא חומש, כיוון שלא הודע. והעמידיקה מהדר החומש, והרי מכך שתנא מחזר אחרי פסוק הפותר את הבן מחומש אביו למאמרה ניתן ללמוד מכך דתשלומי קרן משלם הבן. כל הנידון הוא לגבי החומש. שהרי לא אמר התנא אימתי אינו משלם את גזל אביו, אלא שאל התנא אימתי אינו משלם חומש על גזל אביו. ומוסיפה הגמרא להוכיח שכוונת הברייתא לומר שהיורש משלם את הקרן ופטור רק מהחומש. ועוד תניא, ועוד נאמר בהמשך הברייתא ההיא הפותרת את הבן מחומש אביו. ועדיין אני אומר, יכול הייתי לומר, מתי הוא הבן משלם קרן על גזל אביו? בזמן שנשבע לשקר גם הוא וגם אביו. אבל אם אביו נשבע ולא הוא, או שהוא נשבע ולא אביו, או שלא נשבעו לא הוא ולא אביו, מניין שגם במקרים אלו חייב בן הגזלן לשלם את הקרן? תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק, והשיב את הגזלה אשר גזל לו את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבידה אשר מצא, מכך שאמרה התורה את כל המקרים הללו, גזלה ועושק, אבידה ופיקדון. יש תלמוד, מבארת הגמרא את לשון הברייתא, יש תלמוד. ויתיב רבונה וכאמר לאשמעתה, ישב רבונה ואמר את ההלכה הזו הנשנית בברייתא, אמר לרב הברי, שאל אותו רב הבנו, האם יש תלמוד כאמר מר? וכוונתו שיש ללמוד שהיורש חייב לשלם את הקרן מאיתור לשון התורה שכפלה את כל אלו המקרים שנאמרו בפסוק, או השתלמו כאמר מר. וכוונתו שמסברה יש לחייב את היורש בתשלום הקרן לנגזל, ואין זאת דרשה מן הפסוק. אמר להישיב לו רבונה, יש תלמוד כאמינה. אני אמרתי, יש תלמוד, ומריבוי הדקראי אמרי. מריבוי הפסוק אמרתי שיש ללמוד את הדין הזה. על כל פנים, המשך דברי הברייתא הללו מוכח שיורשי הגזלן משלמים את הקרן, ורק מחיוב חומש מייתה אותם הברייתא. ואם כן, אין לומר שהברייתא מדברת כשלא הודו לא האב ולא הבן. שהרי אם כן, אפילו חיוב קרן אין על היורשים. מתרצת הגמרא, אלא מהי? מהי כוונת רב נחמן שאמר שהברייתא השנייה מדברת באופן שלא הודה? כוונתו לומר שלא הודה אביו הגזלן עצמו והודה בנו של הגזלן. ומשום כך חייב הוא בתשלומי קרן, אבל מכל מקום, אינו חייב בתשלומי חומש, כיוון שאביו לא הודה לפני מותו ולא חל עליו חיוב חומש. אם כן, הודעת הבן לחוד אינה מחייבתו בחומש. מקשה הגמרא, והרי אחד מהאופנים המובאים בברייתא שאין הבן משלם חומש על גזלת אביו, זה באופן שנשבעו גם האב וגם הבן לשקר. ואם מדובר כשהודה בנו, אמנם אין לחייבו חומש על שבועת אביו, אבל מכל מקום ונחייב התחייב בנו בחומש השבועה דידי, על שבועת עצמו שנשבע לשקר והודה, ששיקר. ומסביר הפני יהושע את שאלת הגמרא, בישלמה לפי הבנת הגמרא עד עכשיו, שמדובר ששניהם הודו, יש לומר שבאמת חייב הבן לשלם חומש על שבועת עצמו, והחידוש של הברייתא הוא, רק שאינו חייב גם בחומש אביו, ובזה הוא צריך חתן על השמיענו שלא תאמר שהתורה פטרתו מחומש אביו רק כשהוא לא נשבע אלא אביו, אלא גם באופן שגם הוא נשבע ונשתרש בחטא, מכל מקום אינו חייב בחומש אביו אלא בחומש שלו. אבל לפי האוקימתא הזו, בדברי רב נחמן שמדובר כשהאב לא הודה אלא בנו, אם כן צריך לומר בהכרח שכוונת הברייתא לפוטרו מחומש אף על שבועת עצמו, ולכן מקשה הגמרא מדוע שלא יתחייב חומש על שבועתו. מתרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה יש לומר שמדובר בשאין גזלה קיימת, באופן שלא הייתה גזלה בעולם בזמן שמת האב, אלא אכלה האב קודם שמת. ובאופן כזה מבואר במשנה לקמן בדף קי"ד עמוד ב' שאין הבן חייב לשלם את גזלת אביו. נמצא ששבועתו שנשבע לשקר שאביו לא גזל אינה שבועה פותרתו ממון, שהרי גם בלא השבועה אינו חייב ממון לנגזל. ואין זו אלא שבועת ביטוי, ולא חייבה התורה תשלומי חומש, אלא בחייב לחברו ממון ונשבע לשקר שאינו חייב לו. מקשה הגמרא, אם מדובר באופן שאינה גזלה קיימת בשעת מיטת הגזלן, אם כן אפילו קרן נמי גם כן לא משלם הבן, כמבואר במשנה שם, ושוב חוזרת קושיית הגמרא לאיל באיזה אופן הוא צריך חתן למעט, שהבן אינו חייב בתשלומי חומש של אביו, אבל חייב בתשלומי הקרן. תרצת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריך חתן לומר את דינו, אלא באופן דעיקה אחריות. יש אחריות נכסים, שהגזלן שמת השאיר אחריו נכסים שיש להם אחריות, כלומר קרקעות. קרקעות נקראים נכסים שיש בהם אחריות, כיוון שאחריות כל אדם עליהם, כלומר כל אדם שנושא בחברו ממון סומך על הקרקעות שיש לו שיקבה מהם, כיוון שהן קיימות לעולם. כך מסביר רש"י במסכת קידושין בדף חבב. ומבואר במשנה שבאופן כזה חייבים יורשי הגזלן לשלם את גזילות אביהם, אף שבשעת מיטתו לא היו הגזילות קיימות בעולם. מקשה הגמרא, וכי איקה אחריות נכסים מה יהווה, גם אם השאיר הגזלן קרקעות, מה בכך? והרי חיוב זה של הגזלן לשלם לנגזל את דמי גזלתו מלווה על פה. זה חוב שאינו כתוב בשטר. ובמלווה על פה, הדין הוא שאם מת הלווה קודם שפרה את חובו, המלווה אינו גובה לא מן היורשים שירשו את נכסי הלווה, ולא מן הלקוחות שקנו קרקעות מהלווה. ואם כן, אין יכול הנגזל לגבות מהיורשים אפילו את הקרן. וחוזרת קושיית הגמרא שאם הברייתא מדברת שאין הגזלה קיימת, גם את הקרן אין הבן משלם. תרצת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, יש לומר שהברייתא מדברת באופן שעמד הגזלן בדין קודם שמת, וכיוון שחייבו לשלם, הרי דין החוב כדין הלוואה בשטר שנגבית מן היורשים. מקשה הגמרא, אי בשעמד בדין, אם אכן מדובר שעמד הגזלן עצמו בדין ואף הוריש לבניו קרקעות, אם כן אפילו חומש נמי משלם, גם את החומש ישלם הבן, כיוון שכפר ונשבע על חוב שהיה עליו לשלם מן הדין. תרצת הגמרא, אמר רבונה בריידר רב יהושע, אף שעמד הגזלן בדין אין בנו חייב לשלם חומש, לפי שאין משלמים חומש על כפירת שיעבוד קרקעות. חיוב חומש הוא על שנשבע לשקר, וכיוון שהדין הוא שאין נשבעים על הקרקעות, כמו שדורשת הגמרא במסכת שבועות דף מבית עמוד ב', בכלל ופרט וכלל מהפסוק ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, שבועה על קרקע אינה שבועה, וכאן שאין הגזלה קיימת בעולם וכל חיובו של הבן לשלם את הגזלה הוא רק מחמת הקרקעות שהוריש לו אביו, נמצא שכפר בשבועתו על שיעבוד קרקעות, ואין שבועה זו מחייבת אותו בחומש. מביאה הגמרא אופן נוסף לבאר את הברייתא, רבא אמר לעולם מדובר בברייתא באופן שהגזלה הייתה קיימת כשנשבע הבן, והטעם שחייב הבן בקרן ולא בחומש, מכיוון דאחה במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, כגון שהייתה דיסקאיה של אביו, מין סק של אביו שהגזלה מונחת ומופקדת ביד אחרים, ולא ידע על כך הבן כשנשבע. ולכן, את הקרן משלם הבן, דהייתי, שהרי הגזלה קיימת בעולם, הוא חייב בהשבתה. אבל את החומש לא משלם, דחי השתבע, כיוון שבאותה שעה שנשבע שאינו חייב, בקושטה השתבע. באמת הוא נשבע. דה, לא אבי ידע, שהרי לא ידע שהגזלה קיימת ומופקדת ביד אחרים. ולכאורה, גם בתירוץ הזה קשה, אם כן מדוע הוא צריכה ברייתא לאלף דף קוף ג' עמוד ב', ללמוד מפסוק שהבן פטור מחומש, הרי גם הגזלן עצמו היה פטור מחומש אם בשעה שנשבע טעה וחשב שהוא פטור. כמבואר במסכת שבועות בדף חבב עמוד ב', הרשב"א מתרץ שמדובר באופן שהבן ידע שחפץ זה נמצא בדיסקיה של אביו, אבל לא ידע אם זו גזילה או פיקדון, וכיוון שלא היה מוטל עליו לדעת את הדבר הזה, דינו כנשבע בשוגג שפטור מחומש ואשם. אבל אם האב עצמו היה נשבע שאינו חייב מחמת שלא היה יודע אם חפץ זה או פיקדון או גזילה, היה חייב בחומש ואשם. כיוון שמוטל עליו לדקדק היטב, ולדעת מה טיבו של החפץ שנמצא בידו. תוספות הראש מתרץ שבמסכת שבועות מייתה הגמרא את הנשבע בשוגג רק מחיוב קורבן ולא מחיוב חומש. ולכך הוצרח הפסוק אשר גזל ללמד שהבן פטור גם מחומש. אומרת הגמרא שנינו במשנה מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה בקרן, אינו צריך ללך אחריו להחזיר את הגזילה למדי. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה שאם לא נשאר בקרן שווה פרוטה, אינו חייב להוליכה אחריו למדי. אמר אף פאפה, דין זה ששנינו במשנתנו שאם מחל הנגזל על הקרן חוץ מפחות משווה פרוטה, אין הגזלן חייב להוליכה אחריו למדי? לא שנו לא נאמר אלא באופן שאין הגזלה עצמה קיימת בעולם, אלא עבדה וחייב לשלם לו את דמיה. אבל אם הגזלה קיימת, צריך הגזלן ללך אחריו אפילו למדי כדי להשיבה, אף שאינה שווה כעת פרוטה. למה? כבן דחיישינן שמה תייקר. אנחנו חוששים שמה תתייקר הגזלה ותהיה שווה פרוטה. והראש מבאר שהחשש הוא כיוון שאם תתייקר הגזלה יתברר שלא שילם את הקרן ונמצא שהביא את קורבנו קודם השבת הקרן והוא קורבן פסול. כאמור לקמן ודף קוף יהודה עמוד א', והדין הזה שחייב להשיב גזלה שאינה שווה כעת פרוטה, נאמר רק באופן זה שבשעת הגזלה הייתה שווה פרוטה ואחר כך מחל לו חוץ מפחות משווה פרוטה, שמאחר וכבר התחייב בהשבה בשעת הגזלה, יש לחייבו להשיב מחמת החשש הזה, אבל אם גזל מתחילה פחות משווה פרוטה, לא חל עליו כלל חיוב השווה, ואף אם בוודאי תתייקר הגזילה, אינו חייב להוליכה אחריו למדי, כך אומר התורת חיים. מביאה הגמרא שיש שאמרו בשם רב פאפה, להפך, איקא דאמרי יש שאמרו מאמרא זו בשם רב פאפה כך, אמר רב פאפה, לא שנה גזילה קיימת ולא שנה שאין גזילה קיימת. אין הבדל בין אם הגזילה קיימת או לא, אלא בכל מקרה אם לא נשאר בקרן שווה פרוטה, אינו צריך להילך אחריו למדי כדי להחזירה. כיוון שלשמה תייקר לא חיישינה, לא חוששים שמה תתייקר הגזילה ותהיה שווה פרוטה. ולפי הלשון הזו נמצא שמשנתנו עוסקת גם באופן שהגזילה קיימת בעולם. מביאה הגמרא נידון נוסף בעניין השבת גזילה שאינה שווה פרוטה. אמר רב האדם שגזל שלוש אגודות של ירק בשווי שלוש פרוטות, דהיינו שכל אגודה הייתה שווה פרוטה, והוזלו האגודות לפני שהחזירם לנגזל, ועמדו על שתיים, וכעת המחיר של שלושת האגודות הם שתי פרוטות, ונמצא שכל אגודה שווה פחות מפרוטה. אם החזיר לו הגזלן שתיים מתוכם, חייב להחזיר לו אחרת, חייב להשיב את האגודה השלישית, אף שכעת היא שווה פחות מפרוטה. כך מפרש רשי, ואילו תוספות מפרשים, בדיבור המתחיל אמר רבה, אם ישנה בעין אותה אגודה מחזיר אותה, ואם לאו, משלם שווה פרוטה כמו שהייתה שווה בשעת הגזילה. אומרים תוספות שהוא הדין אם גזל אגודה אחת בשווי פרוטה, וכעת הוזלה ושווה פחות מפרוטה, שחייב להחזיר לו אותה, ואם עבדה חייב להחזיר לו פרוטה. אלא שחידש רבה שאף באופן זה שכבר קיים מצוות השווה בשתי האגודות, מכל מקום לא נפטר מחיובו, וחייב להחזיר גם את האגודה השלישית. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבה, בתנא תונא, תונא זה לשון קצר ומשמעותו תנא דידן. בתנא תונא היינו שהתנא שלנו שנה דינא מסייע לדברינו. כך מפרש רשי במסכת סנהדרין בדף כ עמוד א'. אם כן בתנא תונא ושנה התנא במשנה לעיל בדף צדיו עמוד ב', דינא מסייע לרבה. אדם שגזל חמץ לפני פסח ועבר עליו הפסח על החמץ ונאסר בהנאה, יכול הגזלן להחזיר לנגזל את החמץ עצמו, ואומר לו הגזלן הרי שלך לפניך, ומתוך שלא נקטה המשנה בפשיטות פטור. משמע, לטעם הדעית בעיני, שהטעם שהגזלן פטור משום שהחמץ ישנו בעין, ואומר, הרי שלך לפניך, אל להיית בעיני, אבל אם אין החמץ קיים, אז אף על גב דעשת עליו ממונה, למרות שכעת לאחר הפסח אין חמץ זה נחשב ממון שרינו שווה אפילו פרוטה. מכל מקום, כיוון למעיקר הממונה הוא, כיוון שבתחילה בשעת הגזלה היה חמץ שווה ממון, בא ישלומי, עליו לשלם את שוויו בשעת הגזלה. החנמי, גם כאן בנידון של רבה לגבי הגוזל אגודות, אף על גב דעשת עכשיו הוזלו האגודות ולא שווה האגודה של אישית פרוטה. מכל מקום, כיוון דמעיקר בתחילה בעת הגזילה אבי שווה פרוטה, הייתה שווה גזלה פרוטה, בה ישאלו מי חייב הגזלן לשלם לנגזל. מביאה הגמרא ספק בעניין השבת גזלה שאינה שווה פרוטה, בה היא רבה הסתפק רב האדם שגזל שתי אגודות בפרוטה, שתי אגודות ששתיהן יחד שוות פרוטה, והחזיר לו לנגזל אחת מהן, מהו, מה דינו? האם חייב הוא להשיב גם את האגודה השנייה שאינה שווה פרוטה? ורבה מבאר את ספיקו, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים אשתלק הגזלה, עכשיו אין בידו גזלה שווה פרוטה וגם לא הייתה שווה מעולם פרוטה וממילא פטור מלהשיבה? או דילמה או שמה נאמר, הלא הדר גזלה דאב יגבי, הרי לא החזיר את כל הגזלה שהייתה בידו ולא קיים עדיין מצוות השווה וממילא חייב להשיבה. לאחר שהסתפק רבה הדר פשטה, חזר רבה ופשט בעצמו את ספיקו ואמר, גזלה אין כאן, ממון גזול אין כאן, אין כעת ביד הגזלן שהרי לא נשאר בידו שווה פרוטה, ולכן השווה של הגזלה אין כאן. מקשה הגמרא שהדברים סותרים, אי גזלה אין כאן, אם אכן אין כעת ממון גזול בידו, ודאי השווה יש כאן, שאם לא כן איך נפטר מחיוב השבת הגזלה. תרץ לגמרא אחי כאמר, ככה הייתה כוונת רבה לומר, אף על פי שגזלה אין כאן, על אף שממון גזול אין כעת ביד הגזלן, כיוון שהאגודה שנשארה בידו אינה שווה פרוטה, מכל מקום גם מצוות השווה אין כאן. לא קיים הגזלן מצוות השווה, כיוון שחלק מהגזלה עדיין בידו ומוטל עליו להשיבה. מביאה הגמרא ספקות נוספים שהסתפק רבה מעין הספק הזה. והיינו, כשם שהסתפק לגבי גזלה באופן שמתחילה היה שיעור המחייב בהשווה וכעת נתמעט מהשיעור, מביאה הגמרא את הספק בנזיר, שגם שם נתמעט השיעור של שתי שערות, וכן הספק לגבי חבית שנקבע, שנטמע את הנקב מהשיעור שהיה בו תחילה. נזיר שנטמע למת חייב לגלח את כל שערותיו, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק ת' וכי ימות מת עליו ופתע פתאום, ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי גלחנו. וכן נזיר שמסיים את ימי נזירותו חייב לגלח, שנאמר וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו. ואמר רבה, הרי אמרו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ד', נזיר שגילח את כל שערותיו ושיער השאיר שתי שערות שלו גילחן, לא עשה ולא כלום. הרי זה כאילו לא גילח כלל לצערותיו, לפי ששתי שערות הם שיעור להחשיבו כאינו מגולח. באי רבה הסתפק רבה, נזיר שגילח והשאיר שתי שערות, ולאחר מכן גילח שערה אחת, ונשרה מעצמה שערה אחת, מהו? האם לא יצא ידי חובת גילוח משום שלא גילח את שתי השערות, ועליו להמתין שיצמחו ויחזור ויגלח? או שכיוון שגילח אחת מהם ועל ידי זה אין לו שתי שערות, שזה שיעור שיער המעכב את הגילוח, כי אין בכך מצוות גילוח. דוחה הגמרא ואומרת שלא ייתכן שבכך יסתפק רבה. אמר לי רבה חמידיפתי לרבינה, וכי נזיר שגילח אחת אחת כמי בא אלה לרבה, וכי בנזיר שגילח את כל שערותיו אחת אחרי השנייה יסתפק רבה, אם הוא קיים מצוות גילוח, הרי ודאי שקיים בכך מצוות תגלחת. והטעם משום שבבואו לגלח היה לו שיעור שיער המחייב גילוח וגילחן. ואף על פי שבגילוח כל שערה לעצמה, אין מצווה. כמו כן, גם במקרה הזה ששיער בתחילה שתי שערות, כיוון שעתה בבואו לגלח יש כאן שיעור המחייב גילוח, אז כשגילח אחת מהן ונשרה השנייה קיים את מצוותו, כיוון שאת התוצאה הזאת שאין לו כעת שיעור שתי שערות, הוא עשה על ידי מעשה של גילוח. מבארת הגמרא אחרת את הספק של רבה. אמר לי רבינה לרבה חמידיפתי לא צריכה, הספק של רבה אינו נצרך לאופן זה שהרי ודאי קיים מצוות תגלחת, אלא ספיקו הוא בחגון שגילח והשאיר שתי שערות ונשרה אחת מהן תחילה, וגילח אחת, ולאחר מכן גילח את האחרונה שנשארה, ובכך יש להסתפק. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שקיים בכך מצוות גילוח, כיוון דאשת מיית, עלק השיעור, עתה מכל מקום לא נשארו בראשו שתי שערות, שזה שיעור המעכב, או דילמה או שנאמר, שלא קיים בכך מצוות גילוח, כיוון דעליו גילוח הוא. אין זה הגילוח שצוותה התורה, דמעיקר אשר היא בתחילה כשגילח את כל שערותיו, השיעיר שתי שערות, הרי השיעיר שתי שערות, שזהו שיעור המעכב. באשת כי גילח, וגם עכשיו כשגילח את השערה האחרונה לא קיים את המצווה, כיוון דלא אבי שתי שערות. לא היו שתי שערות שזה שיעור המצריך גילוח. הייתה רק שערה אחת בלבד ולא צוותה התורה לגלח שערה אחת. לאחר שהסתפק רבה הדר פשטה חזר רבה ופשט את ספיקו ואמר, כיוון שכשבא לגלח את השערה האחרונה שיער אין כאן, לא היה שיעור שתי שערות, לכן גם קיום מצוות גילוח אין כאן. מקשה הגמרא שהדברים סותרים. אי שיער אין כאן, אם אכן שיער אין כאן גם מצוות גילוח. יש כאן, שהרי מה שאין כאן שיער הוא מחמד שגילח מתחילה את כל שערותיו מלבד השתיים, ואם כן מדוע, מה ששיער אין כאן הוא סיבה שלא קיים מצוות גילוח. מתרץ לגמרא אחי כאמר, כך הייתה כוונתו של רבה לומר, אף על פי ששיער אין כאן מחמד שמתחילה גילח את כל שערותיו, וכעת נשרה אחת וגילח אחת, מכל מקום גם קיום מצוות גילוח אין כאן. כיוון שכשגילח מתחילה נשארו שתי שערות, נמצא שעדיין לא קיים גילוח. ואחר שנשרה אחת, לא נשארה אלא אחת וגילוח שערה אחת לא חשובה גילוח, ועליו להמתין עד שיגדלו שוב שתי שערות ולגלחן. וממילא לדעת רבי אליעזר במסכת נזיר בדף ממבב שהגילוח מעכב את הנזיר מלשתות ביין ולהתאמה למיתים, אף כאן לא ירשאי נזיר זה לשתות יין ולהתאמה למיתים, כיוון שלא קיים מצוות גילוח. ואף לדעת החולקים שאין הגילוח מעכב, על כל פנים לא קיים את מצוותו. כך תוספות בדיבור המתחיל מצוות גילוח. מביאה הגמרא ספק נוסף שהסתפק רבה. אדם מת מתמה באוהל, דהיינו שכל הכלים והאנשים הנמצאים באוהל, יחד עם המת נטמאים. וכן אם יש בתקרת הבית פתח המחבר בין הבית לבין העלייה שעל גביו, אף הנמצאים בעלייה נטמאים בתומת אוהל. אלא אם כן מונח בפתח דבר המפריד והחוצץ לגמרי בין הבית לבין העלייה. אמנם דבר המקבל בעצמו תומה לא יכול לשמש כדבר החוצץ בפני התומה. ואמר רבה, הרי אמרו במשנה במסכת כלים פרק י' משנה ו', בית שיש בו מת, ובפתח הערובה שבין הבית לעלייה הניחו חבית שנקבע, חבית שנעשה בנקב בשיעור המביא את התומה לתוך החבית ושוב אינה חוצצת בפני התומה, וסתמו השמרים ונסתם הנקב שהיה בה על ידי שמרי היין הצילוה, הצילו השמרים בסתימה הזו את העלייה כולה, שלא תחשב כאוהל המת כיוון שסתימה טובה היא, וממילא אין החבית מקבלת תומה. ותוספות בדיבור המתחיל הרי מפרשים שמדובר בחבית העומדת באוהל המת, והנידונו לגבי הדברים שבתוך החבית, האם הם נטמאים או לא. אז אם סתמו השמרים, נסתם הנקב שהיה בחבית על ידי שמרי היין, הצילו השמרים בסתימה הזו את המצוי בתוך החבית. באי רבה הסתפק רבה, אם אגף חצייה סתם אדם בתית רק את החצי מן הנקב שבחבית והשאיר חצי מהנקב פתוח, מהו? מה דין העלייה? האם כיוון שאין כאן שיעור שלם של נקב אין החבית מקבלת תומה וממילא היא חוצצת בפני התומה? או כיוון שלא סתם את כל הנקב עדיין היא מקבלת תומה ואינה חוצצת בין הבית לעלייה? מברר את הגמרא אם אין לפשוט את הספק הזה ממשנה מפורשת. אמר לרב ימר לרב אשי לאו משנה דיינו איזו. האם מקרה זה שהסתפק בו רב אינו הדין המבואר במשנה שם? דתנה נאמר במסכת כלים פרק י' משנה ו' חבית שנקבע וסתמו השמרים הצילוה. ואם אין שם שמרים אלא אדם פקקה בזמורה סתם את הנקב בענף של גפן, אין החבית נחשבת סתומה כדי לשמש כחציצה בפני התומה. עד שימרח, עד שייתן טיט ברווח שבין הזמורה לחבית כדי לסותמה היטב. ואם היו בשתיים, אם מניח באותו הנקב שתי זמורות כדי לסותמו, אין זו סתימה עד שימרח בטיט גם מן הצדדים שבין הזמורות לחבית וגם בין זמורה אחת לחברתה. מה שמה מהמשנה? טעמה דמרח. הטעם שהזמורות נחשבות סתימה, כיוון שתחבטית סביב הזמורות וביניהן, הלא מרח, לא, אבל אם לא מרח, אין זו סתימה. ואם לנקוט שדי בסתימת חצי הנקב, יש להקשות המים, מדוע אין זו סתימה ותאבי, כי אגף חצייה, תהיה הסתימה של הזמורות בלא תית, כמו שסתם את חצי הנקב. אלא ודאי מוכח שאין סתימת חצי הנקב מועילה כלל, עד שיסתום את כולו. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אחי אשת, וכי כך נראה בעיניך להשוות ולדמות זה לזה. הרי אתם שם לגבי מי שסתם את הנקב בזמורות ללא תית. אין החיסרון מחמת שלא סתם את כל חלל הנקב. אלא דאי לא מרח לא קי. שאם לא מרח בתית, אין הזמורות עומדות, כיוון שסופן ליפול, אז הן לא נחשבות כסתימה כלל. אבל ספקו של רבה, באגף חצייה, באופן שסתם חצי הנקב, במידה דקאי קאי. באותו חלק שסתם, תעמוד הסתימה היטב. ואומנם, ספקו זה של רבה לא נפשט בגמרא. שווה הגמרא לעסוק בענייני השבת גזילה ומביאה ספק נוסף שנסתפק רבה. ואמר רבה, הרי אמרו במשנה לאל בדף צדיבה ועמוד ב', אדם שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, יכול הגזלן להשיב לנגזל את החמץ עצמו ואומר לו הרי שלך לפניך, ונפטר מחיובו אף שנאסר החמץ בענה. באי רבה הסתפק רבה. אם לאחר שעבר הפסח ונאסר החמץ בענה, נשבע עליו הגזלן לשקר שלא גזלו, מהו? מה דינו? האם נחשב שכפר בכך בממון של חברו, וכאשר הוא מודה שנשבע לשקר, הרי הוא מתחייב קורבן השם מחמת שבוע זו, או לא? וצדדי הספק. מי אמרינן, כיוון דאי מגנב בי שלום אלי, האם אנחנו אומרים שכיוון שאם יגנבו ממנו עכשיו את החמץ, יתחייב הגזלן לשלם ממון כפי שוויו קודם הפסח, כמו ששנינו לאל בדף צדיגים אל עמוד ב', זה הכלל כל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה, ורק אם מחזיר לו את הגזילה עצמה, הרי, אומר לו הרי שלך לפניך, נמצא שבכך שכפר בגזילת החמץ, ממון הכפר לי, ממון כפר לו והרי הוא חייב קורבן, או דילמה או שמה נאמר אשתמיית, המנח, כעת החמץ הגזול מונח לפנינו ויכול הגזלן להשיבו ולומר לו הרי שלך לפניך. וכיוון שהוא אסור בהנאה, אפרה באלמה הוא, אפר בלבדו, שאינו שווה פרוטה ולא כפר לי ממון, אין כאן כפירה של ממון ופטור מקורבן. מביאה הגמרא של רבה, היה פשוט הדין הזה שהסתפק בו רבה. מילתא דאיבי לרבה, פשיטא לי לרבה. דין זה שהסתפק בו רבא היה פשוט לו לרבא, שכך יש להוכיח מדברי רבא. דאמר רבא, אדם שטבע את חברו ואמר לו, שורי גנפת, והוא הנתבע אומר לו, גנפתי את שורך. שאל אותו התובע, מה טיבו אצלך, אם אכן לא גנבתו? מה עושה שורי ברשותך? הישיב לו הנתבע, שומר חינם אני עליו, מסרת לי אותו לשמירה, ונשבע על כך. ואחר כך הודע שאכן גזלו, חייב הגנב קורבן שבועה, ואף שלא כפר וטען שהשור שלו, אלא טען שהוא שומר עליו. מכל מקום, יש בטענתו כפירת ממון, שהרי פטר עצמו מגניבה ועבידה, שהרי לפי דבריו פטור מגניבה ועבידה כדין שומר חינם. ולפי האמת, הוא גנב, החייב בגניבה ועבידה. וכן אם על שאלת התובע מה טיבו אצלך, ישיב הגנב שומר שכר אני עליו ונשבע, ולאחר מכן הודע שגנבו. גם בזה הדין הוא, שחייב קורבן שבועה, שהרי בטענה זו פטר את עצמו משבועה ומתה. שלא יתחייב אם תשבר או תמות הבהמה באונס, כדין שומר שכר שפטור מן האונס. ולפי האמת, הוא גנב החייב גם באונסין. וכן אם על שאלת התובע, מה טיבו אצלך? השיב הגנב, שואל אני עליו ונשבע, ולאחר מכן הודע שגנבו. גם בזה הדין הוא שחייב קורבן שבועה, שהרי בטענה זו פטר את עצמו ממת המחמת מלאכה. ואם תמות הבהמה, מחמת תורח המלאכה שיעבוד עמה, יהיה פטור, כדין שואל שפטור. וטעם הדבר שפטור על כך יותר משאר חיוב אונסין שחייב, מבואר בגמרא במסכת שבועות בדף מ עמוד ב', שהרי הוא שאל אותה על מנת כן שיעבוד עמה, ולא לשים אותה בתוך רפת. ואילו גנב, חייב גם באופן הזה. מסיימת הגמרא את הראיה של רבא היה פשוט הספק של רבא, על מה הרי מוכח מפסק דינו של רבא, שאף על גב, דעה קיים, על אף שהבהמה קיימת עכשיו עם עודי הגנב ששל בעלימי מכל מקום, כיוון דעים מגנב ממון הכפר, כיוון שאם היא תיגנב הבהמה הרי היא מצא שכפר לו ממון. השתנמי גם עכשיו, קודם שנגנבה הבהמה הרי זה נחשב שממון הכפר, שכפר לו ממון, וכיוון שלדעת רבא כל כפירה יכולה לבוא לידי חיוב ממון נחשבת ככפירת ממון, ממילא החנמי גם כאן במקרה שהסתפק בו רבא, שכפר ונשבע על חמץ שעבר עליו הפסח, אף על גב דאפרה באלמה הוא, למרות שעכשיו החמץ הוא כאפר באלמה, כלומר אינו שווה כלום מכל מקום, כיוון דאם יגנב בה ישלו מלא ממונה מעליה, כיוון שאם יגנב החמץ יתחייב הגזלן לשלם ממון גמור, השתנה מממונה ככפר לה. גם עכשיו שהחמץ בעין נחשבת כפירתו ככפירת ממון וחייב קורבן. מקשה רב אמרם על רבא מברייתא, יתיב רבא וכאמר להשמעתה, אמר את ההלכה הזו שגנף שנשבע שהוא שומר או שואל והודע שנשבע לשקר, הרי הוא חייב קורבן אשם. איתי והקשה רב אמרם לרבא, שנינו בברייתא. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ב' לגבי גזלן שכפר ונשבע לשקר, וכיחש בה ונשבע על שקר. ומשמע שרק אם הכחיש לגמרי חייב חומש ואשם, פרט למודה בעיקר, למעט אופן שמודה בעיקר התביעה שאין החפץ שלו ומכחיש רק את פרטי המעשה. שבאופן זה הרי הוא פטור. מברר את הברייתא, כיצד באיזה אופן כפירה הרי הוא נחשב מודה בעיקר? אומר את הברייתא, כגון אדם שטבע את חברו ואמר לו שורי גנבת, והוא הנתבע אומר לו גנבתי את שורך. שואל אותו התובע מה טיבו אצלך, אם אכן לא גנבתו, מה עושה שורי ברשותך? השיב לו הנתבע אחת מכל הטענות הללו, אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, אביך מחרו לי, אביך נתנו לי במתנה, אחר פרתי רץ השור שלך ובא לרשותי, מאליו בא אצלי, טועה בדרך מצאתי והבטיב לרשותי, שומר חינם אני עליו, שומר שכר אני עליו, שואל אני עליו, ונשבע לאחת מהטענות הללו, והודע שנשבע לשקר ואכן גנבו, יכול הייתי לומר שיהיה חייב הגנב חומש ואשם. תלמוד לומר לכך אמרה התורה וכיחש בה, ללמד שרק הכופר לגמרי וטוען שהחפץ שלו חייב חומש ואשם, פרט למודה בעיקר, למעט אם הודע בעיקר התביעה שאכן אין החפץ שייך לו, אלא שכופר שלו גנבו. הרי מבואר בברייתא שגנב שנשבע שהוא שומר פטור מחומש ואשם, וקשה על רבא שחייב באופן הזה. תרץ לגמרא, אמר לה, ישיב רבא לרב אמרם, תדורה חסר לב. ובמסכת צבחי בדף חפי עמוד ב' פירש רשי תדורה שוטה בהול, ובמסכת קריטות בדף חי כותב רשי שתדורה היינו עצלן או משועמם. כי תניה היא הברייתא הזו נשנתה באופן דקאמר לי שאמר לו הגנב הילך, כלומר שהגניבה מונחת לפניו ומשיבה לו מיד, וכיוון שלא ייתכן שתיגנב עכשיו או תיאנס ויפטר מחמת כפירתו, אין זו כפירת ממון. כי כאמינה מה שאני רבא אמרתי שאם הגזלן נשבע שהוא שומר הרי זו כפירת ממון, זה באופן דקאים הבאגם, עומדת הבהמה באגם במקום מירה ואין הגזלן נשיבו לו לנגזל מיד, וכיוון שייתכן שבינתיים תיגנב או תיאנס ונמצא שהגזלן פטר את עצמו בכפירתו, אז כשמודה שנשבע לשקר הרי הוא חייב חומש ואשם. חוזרת הגמרא לברר את אופני הכפירה שהובאו בברייתא. אחת מהטענות המוזכרות בברייתא שנחשבים במודה בעיקר היא הטענה אתה מחרתו לי, וקשה בטענה זו מהי מודה בעיקר איכה, איזה מודה בעיקר יש כאן? הרי הוא מכחישו לגמרי וטוען שקנה ממנו את השור, וזה שלו. משיבה הגמרא לא צריכה, דברי הברייתא לא נצרכו, אלא לאופן דאמר להגנב, קניתי ממך את השור, אבל עדיין לא נתתי לך את דמי השור. וכעת, שקיל תורח וזיל, קח את שורך תחת הדמים שאני חייב לך ותלך. ונמצא שהוא מודה בעיקר שאין השור שלו, כיוון שלא שילם דמה, ורק כופר שלא בא השור לידו בגניבה. שואל הרמה, לחיורה קשה? הרי המוכר חפץ לחברו חייב הלוקח לשלם לו את דמה, וכיצד יכול הלוקח לבטל את המקח ולהחזיר לו את השור בעצמו? במקום לשלם את דמיו, כותב הרמה, מכאן יש ללמוד, שאם אין הלוקח משלם את דמי החפץ, אין המכר חל כלל ויכול להשיב למוכר את החפץ עצמו. חוזרת הגמרא ושואלת באופן שטוען הגנב, אתה נתתו לי או אביך נתנו לי, מה היא מודה בעיקר איקה? מה מודה בעיקר יש בטענות הללו? והרי לגבי מתנה לא שייך ליישב, שהודה שעדיין לא שילם את דמיה ונמצא שהוא כופר בעיקר הטביעה וטוען שהשור שלו. משיבה הגמרא מדובר במקרה דאמר לי הגנב, נתת לי את השור על מנת דאבדינה לך, נייך דנפשה, בתנאי שעשה לך קורת רוח ולא אבדי לך ולא עשיתי לך טובה, ואתה שקיל תורח וזיל, קח את שורך ולך, ונמצא שאין הגנב כופר בעיקר הממון. עוד שואלת הגמרא באופן שאמר הגנב טועה בדרך מצעתי, ולאמא יאמר לו הנגנב, כיוון שהכרת בפרה שהיא שלי, היא באה לך להדור לי, היה לך להחזירה לי, ובכך שנטלת אותה לרשותך הרי גנבת. אם כן נמצא שגם בנשבע על דבריו, הוא אינו רק מודה בעיקר, אלא לא כפר בממון כלל, שהרי מודה שגנבה. וכיוון שאין כאן כפירה כלל, אין צורך בפסוק כדי לחדש שפטור מחומש והאשם, שהרי לא כפר כלל בשבועתו. מסביר תוסות הריד את השאלה של הגמרא. משיבה הגמרא, אמר רבוע דה שמואל, אמר רביב של שמואל, הברייתא עוסקת באומר, שבועה נשבע אני לך שהבידה מצאתי ולא הייתי יודע שהיא שלך, שאחזירנה לך. מצאתי את הבהמה ולא הכרתי בה שהיא שלך, ולכן לא החזרתי לך אותה, וממילא הרי הוא כופר שלא גנבה, אבל הוא מודה בעיקר שהיא אינה שלו. אגב, שהוזכר בגמרא עניין השבת הוידה, שטוען הגנב שלא ידע מי הוא בעל הוידה, מביאה הגמרא את אופני השבועה בעד, שראה אדם מוצא הוידה, והעד נשבע לבעל הוידה שאינו יודע לו עדות, ועד דיניהם. אדם היודע עדות לטובת חברו בעניין הנוגע לממון ונשבע שאינו יודע לו עדות, חייב להביא קורבן אשם על שבועתו, שנאמר בספר ויקרא פרק ה', פסוקים א' עד ו', בנפש כי תחטא ושמעה, כל עליו הוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא אבונו, וגומר, והביא את השמו להשם על חטאתו אשר חטא. תניה אומרת הגמרא נאמר בברייתא אמר בן עזאי שלוש שבועות הן. ישנם שלושה אופנים, בעת שנשבע לחברו שאינו יודע עדות על עבידתו, ואחר כך הודע שנשבע לשקר. האופן הראשון הוא כאשר הודע שהאמת היא שהכיר בה, שהיא עבידה של זה שהשביעו ולא הכיר במוצאה, ולא ידע מי הוא זה שמצאה, וכגון שראה את בהמתו מהלכת בחצר של אדם אחר, ולא ידע מי הוא בעל החצר, שמצאה והכניסה לרשותו. האופן השני הוא כאשר הודע שהכיר במוצאה של העבידה ולא בא, ולא בא עבידה, כגון שראה אדם שמצא עבידה ולא ידע שהיא עבידתו של אדם זה שהשביעו. האופן השלישי הוא כשלא הכיר בה, ולא במוצאה. מקשה הגמרא לאופן השלישי, כשלא הכיר בה, ולא במוצאה. שבתחילה נשבע שאינו יודע לו עדות, ואחר כך הודע שהאמת היא שלא הכיר בה וגם לא במוצאה. מקשה הגמרא, אם העד לא הכיר בה ולא במוצאה, מדוע נחשבת שבועתו שבועת שקר, הרי קושטה השתבא. הוא נשבע באמת שאינו יודע עדות לטובתו. מתרצת הגמרא, אימה, אמור ותגרוס בדברי הברייתא שהאמת היא שהכיר בה ובמוצאה, שידע שהיא עבידתו של פלוני וידע גם מי מצאה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, האם כוונת בן עזאי שבכל האופנים הללו חייב העד או פטור. מבררת הגמרא למה היא הלכתה, לגבי איזה הלכה מנה בן עזאי שבועות אילו לחיוב או לפטור. מבארת הגמרא, רב עמי אמר בשם רבי חנינה לפטור. שלושת האופנים הללו פטור העד מקורבן שבועת העדות, כיוון שאין עדותו נוגעת לממון, שהרי אין עד אחד מחייב ממון בעדותו, שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, ושמואל אמר לחיוב, חייב העד קורבן שבועה, כיוון שעל כל פנים, אילו היה מעיד, היה מחייב את הנתבע שבועה, שנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. ומבארת הגמרא במסכת שבועות בדף מם, שלכל עוון ולכל חטאת הוא די אינו קם, אבל קם הוא לשבועה. אומרת הגמרא, ובפלוגתא דעני תנאי, רבי חנינא ושמואל נחלקו במחלוקת תנאים. דתניא, נאמר בברייתא במסכת שבועות דף למד ב' עמוד א', אדם המשביע עד אחד שיבוא להעיד עבורו ונשבע עד לשקר שאינו יודע לו עדות, פטור העד מקורבן שבועה. וכמו כן, דעת רבי חנינא שאין העד מחויב על כפירתו, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, וכך היא דעתו של שמואל האמורה, ולכך מחייב את העד אחד. מבארת הגמרא את טעם המחלוקת, במייקא מפליגי מהו שורש המחלוקת של תנא קמא ורב אלעזר ברבי שמעון, וכן של האמוראים רב חנינא ושמואל. אומרת הגמרא, מר סבר רבי אלעזר ברבי שמעון, המחייב את העד צובר שדבר הגורם לממון כממון דמי, נחשב כממון, וכיוון ששבועה עלולה לגרום לחיוב ממון, שאם לא ירצה הנתבע להישבע יהיה חייב לשלם, שהרי כל שאינו רוצה להישבע חייב לשלם, אילכך עדות עד אחד נחשבת עדות ממון וחייב קורבן על כפירתו. ואף בשני האופנים הראשונים שמנה בן הזין נחשבת עדותו כגורם לממון, שאם הכיר בעבידה של פלוני, והיה מעיד שמצאה במקום פלוני, אבל אינו יודע מי מצאה, היה בעל העבידה, מברר באותה שכונה עד שהיה מגלה מי הוא המוצא, וכל שכן אם הכיר העד במוצא העבידה, אבל לא ידע האם אכן את עבידתו מצא, שהיה יכול בעל העבידה לשואלו האם את עבידתו מצא. ומר סבר בתנא קמא סובר שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, אינו נחשב כממון, ולכן עד אחד שאינו אלא גורם לממון פטור מקורבן שבועה. וכמו כן שמואל סובר כרבי אלעזר שגורם לממון כממון, ורב חנינה סובר כתנא קמא שגורם לממון לאו כממון. חוזרת הגמרא לעניין הכופר בפיקדון. אמר רב ששת, שומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לתובע לא היו דברים מעולם, דהיינו שאלף שאין הטוען טענת גנב נעשה גנב אלא אם נשבע, היינו רק משום שלולי שבועתו אינו נפטר בטענת גניבה, מה שאין כן הכופר ואומר לא היו דברים מעולם שנאמן בלא שבועה, ממילא נעשה גזלן בכפירתו בלבד. השומר הכופר בפיקדון שבידו ואומר לתובע לא היו דברים מעולם, ובאו העדים שראו את הפיקדון ברשותו, אף שלא נשבע לשקר, הרי הוא נעשה עליו גזלן על ידי כפירתו וחיה באונסין, כדין גזלן שחיה אפילו באונסין. ואומנם לא פקעו ממנו לגמרי דיני שומר שהיו עליו בתחילה, אלא מחמירים עליו שיהיה דינו גם כגזלן עניין חיובי אונסין, וגם כשומר לעניין זה שאם התייקר החפץ לאחר שכפר בו ועבד בפשיעתו, חייב לשלם כשת העבידה ולא כשת הגזילה, למרות שכל גזלן מתחייב לשלם רק כשווי החפץ בשעת הגזילה. כך אומר רבי עקיבא איגר. מביא רב ששת ראיה לדבריו מדברי הברייתא בתנא תונה, דהיינו שהתנא שלנו שנה דינא מסייע לדברינו, כך שנינו בברייתא נאמר בתורה בפרשת שבועת שקר, ספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ב, או מצא עבידה וכיחש בה ונשבע על שקר. מפסוק זה למדנו שהטילה התורה עונש על הכופר ממון חברו, שנאמר בפסוק שלאחריו, והשיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את העבידה אשר מצא. דהיינו שהממון עומד ברשות הכופר בו להתחייב בעונסה בת שישיבו לבעליו, וזה עונשו. אבל הזרה מן העין אחד הזירה התורה שלא יכחש אדם בפיקדון או בעבידה שברשותו, שהרי כלל הוא בידינו שבכל מקום שחייבה התורה עונש על מעשה מסוים, כתבה התורה גם הזרה, כלומר פסוק האוסר לעשות מעשה זה. ומסביר בספר החינוך במצווה סמכתת, לכאורה קשה, אם יש עונש על מעשה מסוים, בדי שאסור לעשות את המעשה הזה, מדוע צריך גם הזרה? מבאר ספר החינוך, שאם לא תהיה הזרה, אומרת שהמעשה אסור, היה משמע שאם יחפוץ האדם לעשות את המעשה ולקבל את העונש עליו, הרי זה רשות בידו ולא יחשב עושה מעשה נגד רצון השם. ויהיה הדבר כי אין מקח וממכר, כלומר, שרוצה לעשות דבר פלוני, ייתן כך וכך ויעשהו. או ייתן שכמו לסבול מלכות ויעשהו. אבל אין זה האמת, אלא שהשם מנענו בדברים לטובתנו והודיענו במקצת מהמעשים את העונש המגיע לנו מיד על עשיית האיסור, מלבד מה שעובר על רצונו, שזה קשה מן הכל. וזהו שאמרו, לא אנש הכתוב, אלא אם כן הזהיר, כלומר, לא יודיע השם את העונש הבא עלינו על העברת המצווה, אלא אם כן הודיענו תחילה שרצונו הוא שלא נעשה את אותו המעשה שהעונש בא עליו. אז אם כן שואלת הגמרא, הזרה מניין, איכן הזהירה התורה שלא יכחש אדם בפיקדון או בעבידה שברשותו, שהרי כלל הוא בידינו שבכל מקום שחייבה התורה עונש על מעשה מסוים, כתבה התורה גם הזרה, כלומר פסוק האוסר לעשות את המעשה הזה. מבאר את הברייתא לכך תלמוד לומר, מלמדינו הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ולא תכחשו, כלומר אסור לכחש. רב ששת מפרש את הוכחתו כך, עונש זה המבואר בברייתא, למדנו עונש, מה העילה, והאם אין הכוונה לעונש של כפירת הממון בלבד? שמשעה שכפר בפיקדון התחייב באונסין, אף שלא נשבע לשקר, והרי ראיה שהכופר בפיקדון עשה עליו גזלן ומתחייב באונסין. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונת הברייתא לעונש של כפירת הממון בלבד, אלא לעונש על השבועה, שאם נשבע לשקר מתחייב בעונסי הפיקדון, אבל מחמת הכפירה לבדה אינו מתחייב בכך ולא כדברי רב ששת. ומוכיחה הגמרא שכוונת הברייתא לעונש הבא מחמת כפירה בלבד. מקשה הגמרא, עמיד הקטני סייפה, הרי מכך ששנה התנה בסייפה של הברייתא והשתבה, אופן שנשבע בו הגזלן וכדלהלן, מכלל דרישא, משמע שהרישא עוסקת באופן דלא השתבה, שלא נשבר ממילא, לא ניתן לפרש את העונש שמוזכר ברישה כעונש על השבועה. דקטני, כך שנינו בסיפה, נאמר, בפסוק או מצא אבידה וכיחש בה ונשבע על שקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, ואת השמו יביא להשם. מפסוק זה למדנו את עונש הנשבע לשקר שמוסיף חומש ומביא השם, אבל הזרה מניין, איכן הזהירה התורה שלא להישבע לשקר, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, לא תשקרו ישבע אמיתו. מדייק את הגמרא, ומיד הסיפה דהשתבה, מתוך שהסיפה של הברייתא עוסקת באופן שנשבע, שמחמת כן חיה בגזלן חומש והשם, משמע שהרישא, שלא יתבהר בחיוב חומש והשם, עוסקת באופן דלא ישתבה, שאז העונש הוא החיוב באונסין. הנה מבואר שחיוב זה של אונסין נאמר לכפירה לחוד, אף כשלא נשבע לשקר, וכדברי רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, יש לומר שאידי ואידי זו וזו, גם הרישא וגם הסיפה, עוסקות באופן דהשתבה. והטעם שברישא אינו חייב חומש והשם, ומשום שהרישא והסיפה עוסקות באופנים שונים. כאן בסיפה מדובר שהודה מעצמו שנשבע לשקר, וכאן ברישא מדובר באופן שבאו עדים שראו את הפיקדון ברשותו, וממילא שבועתו היא שקר. ולכן ברישא דעתו עדים שבאו עדים, הרי הוא חייב באונסין כדין גזלן, אבל פטור מחומש והשם, כיוון שלא חייבה בהם תורה, אלא כשמודה מעצמו. אבל בסיפה דעוד דעודויי, שהודה מעצמו חייב בקרן ככל גזלן, ונוסף עליו חיוב חומש והשם. אבל כל זה כשנשבע לשקר, אבל באופן שלא נשבע לשקר, ייתכן לומר שאינו חייב אף באונסי החפץ, ואין הוכחה מהברייתא לדברי רב ששת. מקשה הגמרא על רב ששת ממשנה, מי טיב רמי בר חמה. הקשה רמי בר חמה שנינו במשנה במסכת שבועות דף ממד עמוד ב'. כל הנשבעים שבתורה נשבעים ונפטרים, כלומר, כאשר חייבה התורה שבועה, השבועה מוטלת על הנתבע, שישבה ויפטר, ואין אפשרות שהתובע ישבה ויטול. ומבואר שם בגמרא שדרשו זאת חכמים מהפסוק, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעלה ולא ישלם, משמע ולקח בעלה את השבועה, והיינו שיטול שבועה מן הנתבע, ולא ישלם, כלומר, בכך ייפטר הנתבע מלשלם. אמנם באופנים שונים שאי אפשר להטיל את השבועה לנתבע, תקנו חכמים שישבע התובע ויטול. באחד האופנים הוא, אם שכנגדו הנתבע שעומד כנגד התובע הוא חשוד על השבועה, מחמת שכבר נשבע פעם אחת לשקר. באופן זה התובע נשבע שהאמת כדברה ונוטל את הממון. מבאר את המשנה כיצד נעשה אדם חשוד על השבועה. אחד שבועת העדות, בין אם נשבע שבועת העדות שאינו יודע העדות והתברר ששיקר, ואחד שבועת הפיקדון, ובין שנשבע שאין הפיקדון ברשותו, והתברר ששיקר. ואפילו בשבועת שב, כגון שנשבע על עמוד של אבן שהוא של זהב, שאין בשבועה זו הפסד ממון לאדם אחר, אלא רק איסור כלפי שמיים. מכל מקום, אם נשבע אחת משבועות אלו לשקר, שוב אינו נאמן בשבועה, ותקנו חכמים שהתובע יישבע ויטול. מסיים רמי בר חמה את קושייתו, ואם איתה אם אכן הדין כדברי רב ששת. שק אופר בפיקדון נעשה גזלן, מדוע אמרה המשנה שאם נשבע לשקר שבועת הפיקדון נפסל לשבועה אחרת, ומשמע שאם לא נשבע אינו נפסל, והרי אף בכפירה ללא שבועה הוא דאיפסלי. הוא כבר נפסל כיוון שנעשה גזלן, וגזלן פסול לשבועה. מתרצת הגמרא, אמרי אמרו בני הישיבה, יש לומר אחר במאי עסקינן, דקאי באגם. במאה המשנה עוסקת באופן שעומדת לבהמה המופקדת במרעה באגם דלף כפירה הוא. שבאופן כזה גם לרב ששת, אין זו כפירה שנעשה מחמתה גזלן כיוון שלא מתכוון לגוזלה. אלא דסבר, חושב השומר, השתמית נלי. אשמת ממנו והדחה אותו בינתיים באמירת לא היו דברים מעולם, עד דאזלינה או מייטינה לי, עד שאלך ואביינה לו ממקום המירה, וכיוון שאין כוונתו לגוזלה, אינו נפסל לשבוע, אלא אם כן נשבע לשקר, ואילו לרב ששת, הוא אמר את דינו באופן שנתברר שהגזלה הייתה בידו בשעה שכפר בה, שאז אי אפשר לפרש רק משתמת, ולכן בכפירה בלבד הוא נעשה גזלן. מוכיחה הגמרא כתירוצם של בני הישיבה שהכופר כדי להשתמת בלבד אינו נפסל לעדות, אלא אם גם נשבע. תדע, אביא לך ראיה שכך הוא הדין, שכאשר יש לתלות את הכפירה בהשתמטות, אין הכפירה פוסלתו לעדות אם לא נשבע על כפירתו, ורק כאשר אין לתלות בהשתמטות נפסלים לעדות גם בלי שבועה. ואמר רבי דיבר רבין, לווה הכופר במלווה וטוען שאינו חייב למלווה כלום והתברר ששיקר, הרי הוא קשר לעדות, כיוון שמלווה להוצאה ניתנה ומותר ללווה להשתמש במעות של הבא, ולכן אפשר לתלות שכעת אין לו מעות להחזיר, וכופר כדי להשתמט מהמלווה עד שיהיו לו מעות לפרוע את חובו. ואילו הכופר בפיקדון ובאו עדים שבאותה שעה שכפר היה הפיקדון בידו פסול לעדות, כיוון שבאופן זה שהפיקדון היה בידו אי אפשר לתלות שרק השתמט, וממילא דינו כגזלן, הפסול לעדות. ואין לומר שכופר כדי שיוכל להשתמש במעות הפיקדון ולאחר מכן להחזיר ממון אחר, כיוון שאסור לנפקד להשתמש בפיקדון. ואין לומר שמדובר באופן שנשבע שומר לשקר, שהרי אם כן אין חילוק בין כופר בהלוואה לכופר בפיקדון, שהרי בשבועת השקר עצמה היא הפוסלת אותו לעדות. ואין לומר שלגבי הלוואה מדובר כשלא נשבע, ולגבי פיקדון מדובר שנשבע, שהרי משמע שבאותו אופן יש חילוק בין הלוואה לפיקדון. שבה הגמרא במקשה על רב ששת מדברי אילפה, ואמר אילפה, שבועה קונה, ולכאורה כוונתו שכיוון שכפר השומר ונשבע לשקר, הרי הוא קונה את החפץ להתחייב באונסין, ומבואר שדווקא שבועה היא דקניה, שבועה היא שקונה את החפץ לגזלן לחייבו באונסיו, אבל כפירה לבדה, לא קניה, אינה קונה, והיינו שלא כדברי רב ששת, שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן. מתרץ את הגמרא חנמי דקיימה באגם, גם דברי אילפה אמורים באופן שהבהמה המופקדת נמצאת במקום המראה, והשומר התכוון רק להשתמש בכפירתו ולא לגזול, ולכן רק כאשר נשבע לשקר דינו כגזלן, הוא כנאה להתחייב באונסיה. ביבייתם התירוץ נוסף, אם תרצה, יש לבאר שאין כוונת אילפה לומר שבשבועה שכפר קנה את החפץ בתורת גזלן התחייב באונסין, אלא מהי שבועה קונה, מה כוונת אילפה ששבועה קונה, כדי רבונה, דאמר רבונה אמר רב, בשמו של רב, התובע את חברו ואומר לו, מנה יש לי בידך, ועלה הנתבע אומר לו, אין לך בידי כלום, והיינו באופן שמודיע נתבע, שהיה שומר על הפיקדון, אלא טוען שהוא פטור מהשבתו, כיוון שעבד או נגנב הפיקדון באונס, וחיווה אותו התורה להישבע על דבריו, כי אם כפר לגמרי וטען שלא יפקיד בידו כלום, לא חייבה אותו התורה שבועה. אז אמר רבונה אמר רב, התובע את חברו ואומר לו, מנה יש לי בידך, והעלה אומר, אין לך בידי כלום, ונשבע שאין לתובע בידו כלום, ואחר כך באו העדים והעידו שנשבע לשקר, פטור הנתבע מלשלם. שנאמר לגבי שומר המתחייב שבועה בספר שמות פרק חב ב' פסוק י', שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם, ויש לדרוש את הפסוק כך, ולקח בעליו, כיוון ש... קיבלו הבעלים של הפיקדון שבועה מהשומר ולא ישלם. שוב אין השומר משלם המון, אף אם אכן יתברר שנשבע לשקר. ולהלן תבאר הגמרא באיזה אופן מדובר. מבררת עכשיו הגמרא באיזה אופן אמורים דברי רב, גוף הנשוב לדברי רב, אמר רבונה, אמר רב, אמר רבונה בשמו של רב, התובע את חברו ואומר לו, מנה לי בידך, ועלה הנתבע אומר לו, אין לך בידי כלום, ונשבע שאין לתובע בידו כלום, ובאו העדים שנשבע לשקר, פטור הנתבע מלשלם. שנאמר, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעלה ולא ישלם, ומשמע דכיוון שקיבלו הבעלים שבועה מהשומר, שוב אין משלמים המון, אין השומר משלם המון אף אם יתברר שנשבע לשקר. אמר רבא מסתברא מילתא דרב, מסברה היה נראה לומר שדינו של רב אמור רק במלווה, בהלוואה שהנשבע שהוא פטור ממנה והתברר ששיקר אינו חייב להשיבה כמעט דה להוצאה ניתנה. כיוון שמעות ההלוואה ניתנו ללווה כדי להשתמש בהם להוצאת ביתו, ויש עליו רק שיעבוד להחזיר ממון אחר תמורת מעות ההלוואה. וממילא יש לומר שכיוון שנשבע, הרי הוא נפטר מהחיוב הזה. אבל בנשבע על פיקדון לא מסתבר שנאמר הדין הזה, שהרי לשון הפסוק הוא ולא ישלם, ואין זו לשון השייכת בפיקדון, שהרי הפיקדון ברשות הדמריקאי עומד ברשות בעליו, ואין על השומר חיוב תשלומים אלא חיוב השבת החפץ לבעליו. אמנם אומר רבא, והאלוקים, לשון שבועה, אמר רב את דינו אפילו בפיקדון, דחי כתיב קרא, שהרי הפסוק ולקח בעלה ולא ישלם שממנו דרש רב את דינו בפיקדון כתיב, נאמר בפרשת פיקדון. הרי שאף בפיקדון חידשה התורה שאם נשבע השומר קנה את הפיקדון, ואף אם יבואו עדים ויעידו שהוא גזלו, פטור מלהשיבו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף ה'. במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב המדוע אין הבן משלם חומש על שבועתו? שאלה שנייה, בגזלה קיימת שינה שווה פרוטה, אם צריך ללך אחריו ומדוע? שאלה שלישית, רב אמר שאם גזל ג' אגודות ירק בג' פרוטות והוזלו, אף אם יחזיר ב' אגודות, יחזיר את השלישית. מדוע נקט את דינו באופן הזה ולא באופן שגזל אגודה בפרוטה והוזלה שצריך להחזירה? תשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה מסתפק רב בבניין גזילה ובעניין נזיר? שאלה חמישית, האם כשגזל חמץ ועבר עליו הפסח וכפר ונשבע ועודה, חייב קורבן שבועה ומדוע? והשאלה האחרונה על דף קופי, מדוע בטענת אתה נתתו לי נחשב למודה בעיקר הממון שאינו שלו, מה דינו ומיני? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה הודות לשלמת בסייעת הדשמי הענקית היום הזה בדף קופי. במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו אותו בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה, תהי משניות בכל יום.
ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
פותחים את הפרק החותם את מסכת כתובות, פרק י' ג', פרק ששמו שני דייני גזירות. במשניות הבאות מובאות הוראות שונות שנחלקו בהם דייני ירושלים, כאשר ארבע מן ההוראות נוגעות למסכת כתובות. אומרת המשנה, שני דייני גזירות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבי שלום. חנן אומר שני דברים שלא הודו בהם חכמים, ואדמון אומר שבעה דברים שלא הודו לו בהם חכמים. הוראתו הראשונה של חנן שנויה במחלוקת. מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר תשבע בסוף, כשישמעו שמת בעלה ותבוא לגבות כתובתה, תשבע שלא יקבע בידה משל בעלה כלום, ולא תשבע בתחילה בשעת גביית המזונות. נחלקו עליו, על חנן בני כהנים גדולים, ואמרו תשבע בשני הזמנים, בתחילה בשעת גביית המזונות ובסוף, בשעה שתבוא לגבות כתובתה. אמר רבי דוסא בן ארקינס כדבריהם של בני כהנים גדולים. אמר רבן יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, שלא תשבע אלא לבסוף. מסכת כתובות פרק י' ג' משנה ב', ההוראה השנייה של חנן שחולקים עליה חכמים. מי שהלך למדינת הים ולא הניח מזונות לאשתו ועמד אחד על דעת עצמו ופרנס את אשתו שלה הולך בהיעדרו, חנן אומר זה שפרנס איבד את מעותיו, כלומר כשיבוא הבא לנו חייב לשלם לו ושיכול לומר לו, לא אמרתי לך שתלווייני ואני אפרע. נחלקו עליו על חנן בני כהנים גדולים ואמרו ישבע מפרנס כמה הוציא לפרנסת האישה ויטול סכום זה מהבעל. אמר רבי דוסא בן ארקינס כדבריהם של בני כהנים גדולים. אמר רבן יוחנן בן זכאי, יפה אמר חנן, המפרנס לאשתו של חברו על דעת עצמו, הניח מעותיו על קרן הצבי והפסיד את מעותיו. קרן הצבי הוא מקום המיועד להפסד, לפי שהצבי קל ברגליו ובורח במהירות, ואדם שהניח שם את כספו לא יוכל לשוב ולהשיגו. גם אדם זה שפרנס את האיש את חברו, שוב לא יוכל להשיג את מעותיו, הרי הוא כמי שהניח אותן על קרן הצבי. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. וו באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף קוף ה'. במסכת בבא קמא, מרחק שבועיים ימים מסיום מסכת בבא קמא על קוף יוטט דפיה, השתבח שמו הגדול לעד. התרגשות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופו ונאורי מעליה וכל מיני דמי איתה, מחר יום שישי זין באדר ראשון, ערב שבת קודש, פרשת תרומה תשפ"ד, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, דפים קופה וקוף זין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.